ברוך השם, רבי אופיר הצדיק, יהיה לכם בעזרת השם במזל טוב והצלחה, הבית החדש, רבי אופיר צדיק גדול, ירא שמיים בתכלית, הוא ואשתו הצדיקה, מוסרים נפש על הקהילה הקדושה במרוקו, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא משאלות טיפכם לטובה, יהיה לכם בעזרת השם סייעתא דשמיא, הצלחה גדולה, ברכה גדולה, מסירות נפש עצומה עצומה, אתם והאישה הצדיקה, מסירות נפש עצומה, מוסרים נפש ביושר, בנאמנות, בצדקות, הולכים בדרך של שוב הישראל, לא מתאים ימין או שמאל, לא עושים את התורה קרדום לחפור בה, לא את המעמד שלכם קרדום לחפור בו, הכל בקדושה, ביראת שמיים, בדבקות גדולה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא משאלות טיפכם לטובה, ובעזרת השם תזכו לשמחה גדולה, ובעזרת השם הישיבה תגדל בתלמידים, הקהילה תתרחב, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ותזכו בעזרת השם לנחת על בית זה ויושבהו, תחול ברכת אליהו, יהיה ברכה ושמחה והצלחה וישועה וכל הטוב בעזרת השם. אחי היקר, רבי מנחם הצדיק הגדול, שהוא כתר והתרה בראש שלנו, רבי מנחם הוא הכל שלנו, כל עניין, כל דבר, רבי מנחם הוא הראשון בראשונים, המיוחד שבמיוחדים, חלק של כל החיים שלנו זה רבי מנחם הצדיק. הקדוש ברוך הוא ייתן לו שמחה, ברכה, הצלחה, ובעזרת השם שכל משאלות ליבנו יהיו בזכות בבא מאיר, שזה לכבודו ההילולה, בזכות בבא מאיר, הסבא, יהיה בעזרת השם הצלחה, ברכה, ונזכה בעזרת השם לעוד עינובון בסבא, דשנים ורננים יהיו. היום גם זה ההילולה של רבי אהרון מקרלין. רבי אהרון מקרלין היה קודש קודשים. ידוע שרבי אהרון מקרלין זכה לכל מה שזכה. מסופר שאבא שלו קראו לו רבי יוסף מקרלין. ורבי יוסף מקרלין היה חזן בבית הכנסת. ובאחד הימים הוא היה מתפלל, היה חזן. ואיזה אדם עמד ובייש אותו וביזה אותו ואמר לו מילים קשות, מילים חמורות ביותר. ורב אהרון מקרלין היה ילד צעיר, יש את הסיפור שלפני שנתיים סיפרנו על רב אהרון מקרלין, סיפור מפחיד איך הוא נולד, אבל בכל אופן אביו היה חזן ונכנס באמצע התפילה אדם שביזה את אביו ביזיון גדול מאוד. ורב אהרון מקרלין רצה לקום ולהעיר לו, לצעוק עליו, להשתיק אותו, אבל רב אהרון מקרלין תפס את עצמו ואמר, זה חילול השם, אני לא אעשה מחלוקת בבית הכנסת, אני לא אעשה דבר שהוא לא טוב. הוא שתק, ובזכות זה הוא זכה להגיע למה שהוא הגיע, להיות רב אהרון מקרלין. רב אהרון מקרלין נפטר בסך הכל בן 36, הוא היה קדוש עליון, הוא היה מהתלמידים של המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה הממשיך של הבעל שם טוב. ורב אהרון מקרלין היה קדוש עליון, קדוש עליון. יחשוף השיר של רב אהרון מקרלין, זה פחד פחדים. רב אהרון מקרלין הגיע להשגות ולדברים גבוהים ולדברים קדושים, דברים מרוממים ביותר. וזה דרך, מתי שאדם, אין לך אדם שאין לו שעה. כל אדם יש לו את הרגע ואת השעה שלו. הרבה פעמים אדם צודק, אנשים רבים, אחד צודק, פגעו בו. אבל אם האדם יודע להחזיק את הרגע הזה, שברגע הזה הוא שותק, וברגע הזה הוא מתנהג כמו שצריך, הוא יכול לזכות לסייעתא דשמיא שאין לה שני. רואים הרבה אנשים בחיים שהצליחו בהרבה נושאים ובהרבה עניינים. ואותם אנשים לא יודעים שההצלחה שלהם נהייתה בזכות רגע אחד שהם צדקו והם שתקו. אבל אם האדם לא שותק, ואדם מדבר, ואדם מתלונן, ואדם כל היום רק חוזר ומחזר את הטענות ואת הבעיות שלו, הוא מאבד את הכל. וישמחו כי ישתוקו. אדם שמח וזוכה לדברים גדולים, כי השתוקו, הוא שתק, הוא ידע לשתוק ולא לדבר מה שלא צריך לדבר. כמה חורבן הדיבור גורם לעולם. אין ערס יותר גדול בעולם מדיבור שאדם מדבר. מתי שאדם רוצה לקחת מבחן לעצמו, האם שיחה שהוא ניהל עם אדם, האם שיחה שהוא דיבר עם אדם, האם היא הייתה שיחה טובה, בריאה, או שיחה לא טובה, או שיחה לא בריאה, אדם מסיים שיחה, עם מי שיש, עם חבר, עם כל אדם שיש, ואחרי שהוא סיים את השיחה, יחכה שעתיים או שלוש, ויחשוב על השיחה. אם הוא חושב ומרגיש שהשיחה הזאת לא הייתה במקום, והיה בה אווירה לא נכונה, אווירה לא נעימה, אז ידע שהוא טעה באותה שיחה, וילך לחפש מה הטעויות שהוא טעה. תחכה אחרי שיחת זמן, ותחשוב מה היה באותה שיחה. ואחרי שתחשוב מה היה באותה שיחה, אז תבין מתוך הפנים שלך, האם באמת מה שעשית זה נכון, מה שדיברת זה נכון, מה שהתבטאת זה נכון, ואם האווירה של אותה שיחה היה דבר נכון באמיתי. לא מיד לשפוט, כי מיד עולה לאדם כל מיני מחשבות בראש, אלא אחרי זמן, אחרי כמה שעות, תשפוט ותדון ותחשוב ותשקול ותדליק את כל מה שיש לך בתוך הגוף, את המחשבה, את הרגש, את הרצון, את כל הדברים, וככה תשקול את הדברים, ואז תדע ממה מה להיזהר, ואז תשים תמורי זהירות במקומות שטעית בהם פעם אחת, לא תקום פעמיים צרה, לא תיתה בהם במקומות אחרים, ולא תיתה בהם בשיחות אחרות. כל אדם שנכווה מפושרים, מחמים, צריך להיזהר בפושרים. כל אדם שבדיבור שלו נכווה, כל אדם שהדיבור שלו גרם לו בעיות, כל אדם שההתנהגות שלו גרמה לו בעיות, הוא צריך להיזהר ולשים תמור הזו, להיזהר. אדם שטועה וחוזר ככלב שב על טעותו, ולא לומד לקח מדברים, אז האדם הזה אין לו דעת. אתה צריך לדעת ממה להיזהר. אתה צריך לדעת שמהדברים המסוימים האלה קרה לך בעיה. מהדברים המסוימים האלה קרה לך צרה. מהדברים המסוימים האלה קרה לך דבר לא טוב. ואם אתה נזהר אחרי כן מאותם דברים, זה דבר שהוא גבוה ודבר שהוא גדול וטוב מאוד. אנחנו מוצאים בהגדה של פסח, כתבנו את זה היום בדבר תורה, יסוד גדול שאנחנו רוצים לחזור אליו ולחדד אותו כמה שאפשר, שיהיה ושיננת לבניך ודיברת בם, שנחזור ונשנן את זה, שזה יהיה חקוק בנפש שלנו לזיכרון עולם. התורה הקדושה אומרת שהקדוש ברוך הוא עיקה את מצרים 10 מכות. הקדוש ברוך הוא נתן למצרים 10 מכות. למה הקדוש ברוך הוא נתן למצרים 10 מכות? מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא יכול לתת מכה אחת חזקה גדולה, ובזה לגמור את כל הבעיה של בני ישראל בארץ מצרים. למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת בשלבים דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, כל המכות 10 מכות. מכה אחת חזקה שתתמיד ותהיה כמה שיותר זמן, עד שמצרים יחנו, וברגע שיחנו הכל יסתדר ופרו ישחרר את בני ישראל. למה הקדוש ברוך הוא נותן לו 10 מכות? אז על השאלה הזאת רבותינו הקדושים מפרשים בהרבה פירושים. ועוד שאלה צריכים לשאול ולתת בה את הכובד. אם הקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרו, הקדוש ברוך הוא יקשה את לב פרו, ואינני מקשה את לב פרו, הקדוש ברוך הוא מקשה את הלב של פרו, אז למה פרו נענש? הקדוש ברוך הוא יקשה את הלב שלו. הקדוש ברוך הוא יקשה את הלב של פרו. ואם הקדוש ברוך הוא יקשה את הלב של פרו, למה הקדוש ברוך הוא מכה אותו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה? אז אתה הקשת את ליבו, ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר השם. הקדוש ברוך הוא צדיק וישר, והקדוש ברוך הוא חותמו אמת, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה אמת. אז אם אתה הקשת את הלב של פרו, אז אתה הקדוש ברוך הוא הקשת את ליבו. ואם אתה הקשת את ליבו, אז למה הקדוש ברוך הוא אתה מעניש אותו? למה? אתה הקשת את ליבו, כמו אדם שמקשים את ליבו, מחזקים את ליבו, והקשת את ליבו ואתה נותן לו עוד מכות ועוד מכות ועוד מכות, אתה מקשה את ליבו, אתה לוקח לו את כוח הבחירה, ואם לקחת לו את כוח הבחירה, אז למה אתה נותן לו מכות? אני יכול להבין, אדם שעשה משהו רע, יש לו בחירה כן ולא, רע וטוב, יש לו בחירה לבחור, והוא בוחר ברע, אז אני מבין שאתה מעניש אותו כי הוא בחר ברע. אבל פה איזה סיכוי היה לפרו לצאת, הרי הקדוש ברוך הוא הכביד את הלב שלו, אז מה הסיכוי שלו לצאת? השם, אתה הקדוש ברוך הוא הקשת את ליבו, ואם אתה הקשת את ליבו, מהו השם? מהו השם? למה הוא השם? אתה הקשת את ליבו, ואם אתה מכה אותו עוד, הרי אין פה הגינות. איפה הגינות? צריך להיות הגינות. זו שאלה ששואל המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג שואל איפה הגינות שיש לפרו, אם אתה הקדוש ברוך הוא מקשה את הלב של פרו. איפה הגינות? למה? אתה מקשה את ליבו ועוד מכה אותו ועוד מכה אותו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, למען ידעו מצרים כי אני השם. למה? למה? אז אפשר לפרש ולומר מהלך שלם בדברים הקדושים האלו. הקדוש ברוך הוא שלח את בני ישראל למצרים. בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו מותם 400 שנה. וגם את הגוי יהוד דן אנוכי, ואחרי כן ירצו ברכוש גדול. זה היה גזרת עליון, שבני ישראל ירדו לארץ מצרים, ירדו לארץ אחרת, ויעבדו אותם 400 שנה. זה היה גזרת עליון. מה היה בעיה אצל פרו? פרו היה לו בעיה עמוקה ביותר. שמה הבעיה הייתה של פרו? פרו רצה להכחיש את ידיעת השם בעולם. הרי למה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בצורה כזו, איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו? הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בכדי שידעו השם כי אני השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם ידע כי אני השם, שהעולם ידע את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. וכך אדם צריך גם בחיים שלו להסתכל על החיים בכל מחשבה ובכל דבר שהוא חושב, שהוא עומד לעשות, שהוא רוצה לעשות, לשקול מה יותר יגדיל את כוח השם בעולם, מה יעשה יותר קידוש השם בעולם. חילול השם זה מהדברים הקשים ביותר, שגם יום הכיפורים לא מכפר. אדם שגרם חילול השם, גם יום הכיפורים לא מכפר. רק מיתה, המוות של האדם, רק זה מכפר על חילול השם. וקידוש השם זה דבר גבוה וגדול ביותר. ברוך המקדש שמו ברבים, מי שזוכה לקדש שם שמיים ברבים, הזכות שלו גדולה ביותר. ברוך המקדש שמו ברבים, אדם שמקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא ברבים, המעלה שלו והגדולה שלו והזכות שלו היא זכות עצומה וזכות גדולה ביותר. ולכן כל מה שאתה עושה בחיים, תסתכל כל הזמן בראייה ובמשקפיים של קידוש השם. האם אתה עושה קידוש השם או חס ושלום חילול השם? אם אתה עושה קידוש השם, זה טוב מאוד. תמשיך ותמשיך עוד, ואתה עושה דבר גדול מאוד. אם אתה מגדיל, גדלו לשם איתי, ונורמה שמו יחדיו. אם אתה מגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא, מאדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, אתה עושה דבר עצום. לכן, המלמד תלמיד שאינו הגון תורה, כמו שמשליך אבן בפני המרקוליס, אדם שמלמד תורה, תלמיד שהוא לא הגון, שהתלמיד הזה יעשה חילול השם, אז כמו שהוא עובד עבודה זרה, כמו שהוא חוטא ועובד עבודה זרה, כי אם אתה עושה קידוש השם, המעלה שלך גדולה. אם אתה עושה חילול השם, אז החורבן והנזק שאתה גורם, הוא נזק חמור ונזק קשה ביותר, החילול השם שאתה גורם. פרעה היה לו מחשבה חמורה וקשה ביותר. פרעה, מתי שמשה רבנו בא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להוציא את בני ישראל ממצרים. מה עונה פרעה למשה רבנו? מי השם אשר ישמע בקולו? מי זה השם? מי השם אשר ישמע בקולו? מה תמון בתוך המילים האלה של פרעה? מי השם אשר ישמע בקולו? פרעה היה מוכן כל דבר לעשות, העיקר לקטין את שמו של הקדוש ברוך הוא חס ושלום. איפה שאפשר לקטין את שם השם, שם פרעה היה. פרעה רצה חילול השם. פרעה רצה להקטין את שמו של הקדוש ברוך הוא. וכך אנחנו מוצאים שפרעה היה בארץ מצרים. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, מבית עבדים. מה זה בית עבדים? מה היה כל כך קושי בארץ מצרים? למה ארץ מצרים זה היה ארץ קשה ביותר? כי ארץ מצרים היא ארץ שהיא לא נשלטת על ידי שום דבר שהוא כביכול מעל הטבע. צריך גשם, והעולם מתקיים מגשם, ועוד הדורות הקודמים שהכל היה עובדי אדמה, מגדלים דברים באדמה, היו לוקחים צון, בקר, כל הפרנסה הייתה מגידולי הארץ ומגידול של בקר, אז הפרנסה הייתה ממש מושתתת וקבועה והייתה חזקה בענייני הגשם. אם אין גשם, אז אין פרנסה, אין חיים, אין כלום. הגשם זה העיקר של כל הפרנסה. זה לא כמו היום שיש טכנולוגיה ויש בתים. פעם אנשים היו גרים בצריפים קטנים, וכל אדם היה מגדל מה שהוא אוכל, ויש לו כמה כבשים וכמה עזים, לקחת חלב, לקחת בשר, וכמה תרנגולים, לקחת ביצה, לאכול. זה היה החיים של האנשים. וגשם זה המצרך הגדול והחשוב עד היום. הגמרא אומרת, גדול יום הגשם כיום תחיית המתים. יום שיורד בו גשם, אפילו פרוטה שבכיס מתעשרת, אפילו פרוטה שבכיס מתברכת. יום שיורד בו גשם זה יום מבורך ויום גדול. אבל במצרים לא היה צריך גשם. למה? יש את הנילוס. הנילוס כל הזמן היה עולה עד גדותיו, והיה משקה את כל השדות. לא צריך גשם. ארץ מצרים זה מדינה שהכל מתפקד בה, יהיה גשם, לא יהיה גשם, מדינה של עושר גדול, התעשרה עושר גדול בשנות הרעב ושנות הסובה, מדינה שיש בה הכל, והכל זורם בה איך שרוצים. לא צריכים שום דבר חריג, הכל יש במדינה. איך פרו היה אומר, לי יאורי ואני עשיתי. פרו היה אומר, היאור זה שלי, הגשם, הפרנסה, החיים זה הכל אני. ובשביל פרו, להקטין את הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הגדול ביותר. כי כל התשתית של האמונה של כולם היה בארץ מצרים, כישופים, זנות, עבודה זרה, כל הדברים החמורים והקשים ביותר היו בארץ מצרים. היא הייתה זימת הארץ, זה היה ארץ שכל כולה זימה, כל כולה זה אדם חושב על עצמו, אדם רואה את עצמו, אדם חי, יש לו הכל, הוא לא תלוי בכלום, יש לכולם מה שרוצים, הכל סגור בתוך הארץ, הכל יש בתוך הארץ. אין חדש לבוא מבחוץ לבפנים, בפנים מכסה את הכל, בפנים יש את הכל, בפנים מה שרוצים יש בפנים. ולכן פרו לא רצה שאנשים יתחילו להאמין בקדוש ברוך הוא. ולכן פרו עומד ואומר, מי השם אשר אשמע בקולו? מי זה השם? אני, אין לי שום עניין עם השם. אומרים חכמים במדרש, שאמר פרו לכל היועצים שלו, תביאו לי את כל הספרים, אני אראה אם פעם המלך הזה השם, שלח לי איזה מכתב. פרו רצה להקטין את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, בכל כוח אפשרי. אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, על ידי מעשים שעושים, על ידי בני אדם שעושים דברים, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. והקדוש ברוך הוא הגיע הזמן של התגלות בעולם, הגיע הזמן של הקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם, להתגלות ולקחת את עם ישראל, להיות לו לעם. ארץ מצרים זה היה זמן שבני ישראל היו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, כמו אישה בהיריון, 9 חודשים התינוק בבטנה, בני ישראל היו בתוך ארץ מצרים 210 שנים, ובקריאת ים סוף זה כמו תינוק שיוצא מבטן אמו. ככה בני ישראל 210 שנים היו בארץ מצרים, והתחילו להתגבש להיות לעם, ורק במתן תורה נהיינו עם. לפני מתן תורה עוד לא היינו עם, היינו משפחת ישראל, היינו יחידים. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, הבנים של יעקב, עדיין לא נהיינו עם. ולכן בני ישראל, יציאת מצרים, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בארץ מצרים, הייתה צריכה להיות התגלות גדולה. ומה עושה פרו? פרו אומר, אני לא רוצה התגלות של הקדוש ברוך הוא, אני לא מסכים. אני לא רוצה שיהיה את הדבר הזה של עם ישראל, שלא יהיה כזה דבר בעולם. הדבר הזה מציק לי, הדבר הזה מפריע לי, ופרו, כל התכלית של ההתנהלות של פרו, שכוח השם לא יגדל בעולם, להקטין את כוח השם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תאמר לבני לפרו ששלח את עמי ויעבדוני, פרו עונה, לא. הקדוש ברוך הוא רוצה להגדיל את האמונה בשם, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מכביד את ליבו ונותן לו מכה, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען ידעו מצרים שאני השם, ולמען תספר לבנך ולבן בנך את אשר התעללתי במצרים. כל המכות שפרו מקבל, התכלית שלהם תכלית אחת, אתה פרעה רצית להקטין את שם השם, אתה פרעה רצית להוריד את שם השם, אתה פרעה רצית להוריד את הכוח של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואתה פרעה מקבל מכות, והמכות האלה מה גורמות? המכות האלה גורמות לקידוש השם גדול, ולגדולה של הקדוש ברוך הוא, שכולם ידעו את הכוח של הקדוש ברוך הוא. יש פה יסוד עצום שתמון בתוך הדברים של המהר"ל מפראג, יסוד עצום מאוד בכל התפיסה של עבודת השם, וכל התפיסה של המחשבה של יהודי, איך יהודי צריך לחשוב. וכל אחד צריך לתרגם את זה לעצמו, לחיים שלו. פרו רוצה להקטין את הקדוש ברוך הוא. פרו לא רוצה ששם השם יוגדל בעולם, לא רוצה ששם השם יתפרסם בעולם. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מקשה את ליבו, מכה אותו, והמכות שפרו מקבל, מגדלים את שם הקדוש ברוך הוא. פתאום כולם רואים מכת דם. היהודי לוקח מהנילוס מים, הוא שותה מים, המצרי לוקח את הכוס, זה נהיה דם. אנשים שואלים מה זה, מאיפה זה, איך זה קרה, ואז אנשים מבינים שמה זה הקדוש ברוך הוא, זה מגדל את שם השם, זה מגדיל את שם השם. קינים, למצרים יש קינים, לעם ישראל אין קינים. צפרדיה, המצרים יש להם צפרדע בבית, ליהודי אין צפרדע. מכת חושך, בבית של המצרי חושך, ולבני ישראל אור בכל מושבותיהם. אתה הקשית את ליבך, לא נתת לגדולת השם להתגדל בעולם, לא נתת לקידוש השם להיות בעולם, אז הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבך ונותן לך מכות, שהמכות האלה יגדילו את שם השם ויפארו את שם השם. הרבה פעמים אדם מונע אחרים מלעשות מצווה, הרבה פעמים אדם גורם רע לתורה, גורם רע לדברים של קדושה, והוא חושב שהוא צודק, והרבה פעמים כן, אדם יכול להיות צודק. גם רבי אהרון מקרלין צדק שמישהו עמד וכילל את אבא שלו, שאבא שלו היה תלמיד חכם גדול, וזכה שיהיה לו בן כמו רבי אהרון מקרלין, שעמד וכילל וביזה אותו בבית הכנסת, בוודאי שרבי אהרון מקרלין יכל לענות ולהגיד לו תפסיק, אני מוחה, או לצעוק, או לעשות משהו, אבל רבי אהרון מקרלין שתק, הוא לא עשה כלום. בשתיקה שהוא שתק, היה בזה קידוש השם גדול, לפחות גם לעצמו, שהוא לקח על עצמו דבר שכואב ומפריע לו, ושתק. מה יצא מהדבר הזה? רבי אהרון מקרלין. מה יצא מפרעו, שהוא רצה להקטין את שם השם? הקדוש ברוך הוא יקע אותו מכות קשות, והעשר מכות האלה עשו קידוש השם גדול מאוד בכל העולם כולו, שכל העולם כולו שמע מה שקרה בארץ מצרים, כמו שאמרו החרטומים לפרעו, הטרם תדע כי עבדה מצרים. אתה עדיין לא יודע שמצרים נחרבה, מצרים נאבדה, הכל נחרב בה, הכל נשבר בארץ מצרים. משום שאדם, מתי שהוא נתפס במחשבה שלו, ונהיה לו עול הרעיון, ואדם נתפס בראש שלו על דבר, יש לזה השפעה גדולה ביותר על הנפש, על החיים של האדם. כתבנו היום, לפני כמה חודשים, פרופסור גדול דיבר איתנו וסיפר לנו דבר שהוא פלא גדול ביותר. הוא אמר לנו כך, שהיה איזה מחקר שעשו בעולם, והלכו ולקחו אנשים שנתנו להם לאכול את אותו אוכל, ולקחו שתי קבוצות של אנשים. את האנשים האלה עם האוכל שנתנו להם לאכול, שזה אותו אוכל, אמרו להם, האוכל הזה מלא בשומן ומלא בקלוריות, ותאכלו את זה. ואנשים השניים שנתנו להם את אותו אוכל, אמרו להם, האוכל הזה אין בו קלוריות, אין בו שומן, הוא אוכל קל ביותר, תאכלו את זה. שניהם אכלו את האוכל. אחרי חצי שעה, הקבוצה של האנשים שאמרו להם שזה בלי קלוריות, היו רעבים ובאו לבקש לאכול. והשניים שאמרו להם שזה עם הרבה קלוריות, הם אמרו, אנחנו שבעים, האוכל ממש עומד לנו בגרון, קשה לנו. זה היה אותו אוכל. אבל אלה שבדעת שלהם אמרו להם שזה הרבה קלוריות, אז הם הרגישו שהם מלאים והם לא יכולים לאכול וממש עומדים להקיא. למה? כי זה מה שהאמינו, זה מה שחשבו, זה מה שנשאר להם במחשבה ובעומק של המחשבה שלהם. ובאותו משקל היה מקום שלחו ובדקו אנשים שמנקים חדרים בבית מלון. ולקחו קבוצה של כמה עשרות אנשים. והלכו ואמרו לחצי מהאנשים, אתם יודעים שלעבוד עבודה שאתם עובדים 8 שעות ביום לנקות את כל החדרים, זה שווה לאדם שעושה ספורט שעה ביום, ושעה ביום לעשות ספורט זה מוריד במשקל כך וכך. ולאנשים השניים לא אמרו כלום. בדקו אחרי כמה חודשים, אותם אנשים שאמרו להם שמה שהם עובדים בעבודה זה כמו ספורט וזה מוריד במשקל, בדקו את אותם אנשים וראו שהם ירדו במשקל. ואת החצי האנשים השניים שלא אמרו להם שזה כמו ספורט ולא אמרו להם כלום, הם לא עלו הם אפילו עלו במשקל או נשארו באותו משקל. עצם הידיעה שאדם ידע שהוא מה שעובד זה כמו ספורט, ירדו כולם במשקל. עצם הידיעה, עצם המצב שאדם לא ידע שזה כמו ספורט, אז זה לא עשה כלום. עצם הידיעה שאדם חשב שהוא אכל אוכל עם הרבה קלוריות והרבה שומן, זה נהיה סווה. השני חשב שהוא אוכל אוכל בלי קלוריות ובלי שומן, הוא נהיה רעב. המחשבה של האדם, שאדם חושב ומעמיק במחשבה, ומאמין במחשבה, אמונה חזקה, היא נותנת לכל האדם הרגשה ומציאות אחרת, מציאות שונה בכל מה שהוא עושה. פרעה המחשבה שלו הייתה לעשות כל מה שאפשר להצר על בני ישראל, להקטין את שם השם, וכמה שהוא ניסה להקטין את שם השם, הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו, הקדוש ברוך הוא נתן לו קושי בלב, הקדוש ברוך הוא הכביד עליו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, שהמכות האלה גרמו לקידוש השם גדול שאין לו שני. רבי צדוק הכהן מלובלין שואל קושיה חזקה ביותר, מה זה הקשעת לב פרעה של רב צדוק הכהן מלובלין? מה זה הקשעת לב פרעה? מה זה גורם ומה זה נהיה? ואיך זה הקשעת לב שהקדוש ברוך הוא מקשה את הלב של האדם? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין כך, אנחנו רואים גם הרבה אנשים בחיים שהם עושים משהו ומקבלים מכות קשות מהקדוש ברוך הוא. גונבים, מחללי שבת, עושים עבירות, עושים דברים לא טובים, ומקבלים מכות קשות מהקדוש ברוך הוא. בעיות, צרות, ילד חולה, בעיות בפרנסה, אבל הם לא לומדים לקח. מדוע הם לא לומדים לקח? אומר הקדוש, אומר צדוק הכהן מלובלין, שאם אדם עושה עבירות ומגזים בעבירות ועושה עבירות חמורות, או שכבר הוא חצה את הגבול בעבירות שהוא עושה, אז הקדוש ברוך הוא גורם לו הקשיית הלב. מה זה הקשיית הלב? הוא יודע שהוא מקבל מכות, הוא יודע שיש לו בעיות, אבל הוא לא קושר את הבעיות למצב שלו. לא קושר את הבעיות למצב שלו. הוא לא קושר את הבעיות שהבעיה הזאת היא בגלל שעשיתי כך וכך. וזה מה שקורה להרבה אנשים. אנשים חיים חיים שלמים בצרות ובבעיות, והם לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בעיות. בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שתערער בתשובה. הגמרא אומרת, אדם שבא אליו איסורים יפשפש במעשיו. בא לך בעיות. הגמרא אומרת, מה זה איסורים? אפילו הלכת לחיית ותפרת בגד ובאת ללבוש אותו והוא צר או רחב, זה נקרא איסורים. היה לך כסף בכיס, חשבת בכיס ימין וזה בסוף בכיס שמאל, זה נקרא איסורים. כל דבר שלא מסתדר כמו שרוצים זה איסורים. בוודאי אם זה איסורים של בעיות או מחלות או צרות או דברים רעים, זה איסורים. ואם השם נותן לאדם איסורים, אז תדע, יש לך סיבה למה הקדוש ברוך הוא נתן לך איסורים. ואם אתה לא ערני לפשפש במעשיך ולחפש למה השם נתן לך איסורים, זה נקרא ויקשה השם את לב פרעה. פרעה היה מקבל מכה, היה כואב לו, היה קשה, והוא היה אומר, אני מתחזק, עובר את המכה, והוא ממשיך. אדם לפעמים בחיים חי כמו פרעה, הוא מקבל מכות, הוא יודע שזה מכות, תשנה את הדרך שלך. לא, זה הקשת הלב. הוא מתושש, הוא חוזר למעשיו לקבל עוד מכה. ומתי זה קורה? מתי שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מכות, שבסוף המכות האלה יגדילו את שם השם, ויעשו חיזוק לשם השם, ויקרבו אנשים לשם השם. לכן הרבה פעמים אדם צריך להיזהר, ואדם צריך להיות ערני, שמתי שהוא מקבל מכות מהקדוש ברוך הוא, או משהו לא נוח ולא טוב שיש לו, תפשפש מהר במעשיך, כי יכול להיות שזה הקשת הלב, שהקדוש ברוך הוא מקשה את לבך, והקשת הלב הזו, כמו שהרמב״ם אומר, שאם אתה מפריז במעשים רעים, אדם אומר, הרמב״ם אומר, אדם חטא, לא חזר בתשובה, עוד פעם חטא, לא חזר בתשובה, עושה הברה וחוזר, ועוד פעם עושה, נהיית לו כהתר, מתחיל להאמין שזה מותר. אנשים חיים חיים שלמים, בעבירות הקשות ביותר, ומאמינים שזה מותר. למה? כי הם עשו את העברה פעם אחת, וזה עבר להם, ופעם שנייה זה עבר להם, ועוד פעם זה עבר להם, ואז הם נהיה להם כהתר, זה כמו היתר. זה דבר שמותר, הוא לא רואה את זה כדבר אסור, הוא לא רואה את זה כדבר אסור. ומתי שאדם עושה עבירות ולא רואה את זה כהתר, אז גם הוא מאבד את המקום איפה שנותנים לו לחזור בתשובה. מתי שאדם עושה עבירה פעם ראשונה ומיד מזדעזע וחוזר בתשובה, אז הוא חוזר בתשובה, זה מערער בתשובה, עושה תשובה, הוא יכול מיד לעשות תשובה. אבל מתי שאדם עושה עבירה ועוד פעם עבירה ושונה וחוזר ושונה וחוזר על העבירה, זה נהיה לו כהתר. וככה זה גם הרבה פעמים, אנשים שנופלים לעצבות, נופלים לדכדוך, מנסים לעורר אותם, תתעורר, אל תיפול לעצבות, אל תיפול לייאוש, אל תיפול לדבר לא טוב, אבל האדם קשה לו להרים את עצמו, אדם קשה לו להרים את עצמו, צריך להרים את האדם יותר מדי למעלה, שמתי שהוא יותר מדי למעלה, עד שהוא ירד לגובה הממוצע, בזמן הזה שהוא יורד לגובה הממוצע, אז לחזק לו את הנפש שלו, בכדי שהוא ידע להתמודד ולצאת מהעצבות, או מהייאוש שהוא נמצא. כמו שהרמב״ם אומר, אדם שחוטא, הוא עושה משהו לצד קיצוני, לדחוף אותו לצד הקיצוני השני, עד שיתאזן באמצע. כי אדם, אם הוא לא מתעורר ולא נבנה, אדם שנמצא בתחתית, להתחיל להרים אותו כמה שתרים אותו עוד למטה. אתה צריך להרים אותו מעל לגובה שצריך, ובזמן הזה למלות את החסר, ומתי שהוא ירד, הוא ירד לגובה ששם צריך להיות. ככה זה בעצבות, ככה זה בייאוש, ככה זה בחוסר ביטחון עצמי, ככה זה גם במצוות ובתורה ובירת שמיים. אדם שירד למקום לא טוב, צריך לדחוף אותו למקום קדוש מאוד מאוד, למקום רחוק, ואז גם מתי שהוא יתאזן, הוא יהיה מאוזן במקום הנכון, אבל בזמן הזה תמלא את החסר, את הדברים הבסיסיים שצריך להיות בהם. אז ויכבד השם את לב פרעה, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. למה מכביד את ליבו? משום שפרעה הוריד את שם השם, מי השם אשר ישמע בקולו. ופרעה התמיד בעבירות שלו, הוא התמיד בעבירות שלו, הקדוש ברוך הוא הוכיח אותו פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא המשיך בהתמדה ברוע שלו וברשעות שלו. ואז הוא עבר את הגבול, הוא עבר, חצה את הגבול, וברגע שהוא חצה את הגבול, אז הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, מכה אותו, ואחרי שהוא קם ויוצא מהמכה, הוא חוזר לדברים הרעים. המכה לא מעוררת אותו, המכות מהקדוש ברוך הוא הפסיקו לעורר אותו. וכמה אנחנו רואים אנשים שהמכות שהקדוש ברוך הוא מוכיח אותם ומכה אותם, זה כבר לא מאיר לו. הוא בשר מת, זה לא מאיר לו, זה לא משפיע עליו, זה לא גורם לאדם שום דבר לעורר אותו בתשובה, לא גורם לו שום דבר להתקרב לקדוש ברוך הוא. עברנו את הימים האלה, אנחנו בימים האלה של פסח. פסח זה משהו מיוחד ביותר. מה זה פסח? אמרנו את המהר"ל מפראג לפני שבוע, שהמהר"ל מפראג הזה אומר דבר של פחד גדול. הוא אומר, מה אנחנו עושים בפסח? לוקחים מצה, לוקחים ערב פסח קמח ומים, לשים את זה מהר ועושים את זה מצה. מה העניין שאסור לאכול מצה? אסור שבבית בא לי ראה, בא לי מצה, אסור שיהיה כלום של חמץ, בא לי ראה, אסור לראות חמץ, בא לי מצה, אסור שיהיה חמץ, מנקים, זורקים את החמץ, שוטפים את הבית, מנקים את הכל, בחורים ובסדקים, מנקים את הכל. מה העניין כל כך המיוחד בפסח? למה כל כך אנחנו כל כך דוחים את החמץ, והחמץ כל כך לא טוב בפסח, ובכל השנה לחם, אדם רואה לחם על הרצפה, צריך להרים את הלחם, מכבדים את הלחם, הלחם זה דבר מיוחד, הלחם זה דבר מקודש. למה בפסח יש לנו כל כך מניעה מהחמץ, מניעה מהלחם? הרי מה זה לחם? לחם זה כמו מצה, זה רק לא תפח, זה רק לא תפח. אז מה מניעה? מה כל כך אנחנו דוחקים וכל כך מרחיקים את החמץ ולא רוצים את החמץ? אומר המהר"ל מפראג, אם נסתכל מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון? הקדוש ברוך הוא לקח חול, שהקדוש ברוך הוא חול מהאדמה, והקדוש ברוך הוא בעד יעלה מן הארץ, עלה מים לשמיים וירד גשם, וכביכול החול הזה נהיה כמו קמח ומים, ואז הקדוש ברוך הוא לקח מהאדמה קצת חול, והקצת חול הזה הקדוש ברוך הוא יצר ממנו את האדם הראשון. המהר"ל מפראג קורא לזה כמו אדם, שלקח לחם, לקח בצק, ולקח מהבצק, חתיכה קטנה של הפרשת חלה. הקדוש ברוך הוא לקח מהמים והחול של העולם קצת חול ומים, ועשה בזה כמו מצה, וזה האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא לקח הפרשת חלה מהחול הזה, ומהחול הזה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם. מתי שהאדם נוצר, הוא היה כמו מצה, הוא היה נקי, לא היה בוחט, הוא לא החמיץ. היה הכל בלי שחמיץ, לא עבר הזמן של חמץ, היה אדם טהור, אדם היה, קודש קודשים היה טהור, והיה בגן עדן, אבל מתי שאדם לא שמע בקול השם, ואכל מעץ הדעת, הוא החמיץ. אדם הראשון החמיץ, מתי שהוא אכל מעץ הדעת, שם הוא החמיץ, ומתי שהוא החמיץ, הוא נהיה חמץ. מתי התיקון של אדם הראשון, אחרי שהוא חטא, התחיל להתפתח ולהיות, ביציאת בני ישראל ממצרים, יצאנו ממצרים, ניקנו את עצמנו מהחמץ, כי בכל ניקנו גם את הנפש שלנו מהערבוב של החמץ, 7 ימים אכלנו מצות, ואחרי כן המשכנו להתכונן עד הר סיני, ובהר סיני הגענו לדרגה הגבוהה ביותר של אדם הראשון לפני שחטא ואכל מעץ הדעת, שם היו בני ישראל לפני חטא העגל. אז אומר הרמח"ל, שה7 ימים האלה של המצות שאכלנו ביציאה ממצרים, נחקקו ונצרבו לדורי דורות, שאנחנו חוזרים ואוכלים את 7 ימים האלה, כל שנה בזמן הזה של יציאת מצרים, הכוח הזה חקוק, שהכוח הזה כמו שאנחנו לוקחים את מה שהפרשת חלה שהקדוש ברוך הוא לקח מהחול והמים ויצר מזה את האדם, אנחנו לוקחים את הקמח והמים שלא חמצו לפני שנכנס החטא שהאדם הראשון חטא, וזה המצה. וזה חקוק לדורי דורות, כל שנה בזמן הזה ביציאת מצרים, 7 ימים שאכלנו את המצה, אנחנו מתארים את הנפש שלנו 7 ימים. כמו שכתוב בספרים הקדושים, 7 ימים האלה משפיעים לכל השנה כולה. מי שמקפיד בהם ולא חוטא בהם ולא אוכל חמץ ונזהר מחמץ בכל שהוא, זה נותן השפעה גדולה לכל השנה כולה. זה משפיע לכל השנה כולה, הימים האלה. הימים האלה הם ימים של גאולת בני ישראל ממצרים, הם ימים גבוהים ביותר. ודאי הגאולה לא הייתה בשלמות כמו שצריך להיות, משום שאנחנו אומרים בתורה הקדושה, באגדה, בכל דור ודור, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. מה פירוש בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? מה זה בכל דור ודור? אלא יציאת מצרים לא הייתה בשלמות. כי אם הייתה בשלמות, אז מיד תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. מיד היינו צריכים להגיע לבית המקדש של ירושלים, שיבנה הבניין השלם והכל יהיה כמו שצריך. מיד היינו צריכים להגיע לגאולה השלמה. ואז הגאולה לא הייתה שלמה. בני ישראל חטו במריבה, חטו במרה, חטו במתעוננים, חטו בעוד כמה מקומות במדבר. אז הגאולה לא הייתה שלמה. ומשום שהגאולה לא הייתה שלמה, היא ניתנה לנו בתשלומים שאנחנו צריכים בכל דור ודור, חייב אדם האדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כל דור ודור, הימים האלה הם לכל דור ודור צריכים להרגיש ולעבוד על עצמנו כיציאת מצרים. בכל דור ודור, כל דור ודור אדם צריך בימים האלה לקחת את הימים האלה ולצאת מהמצרים שלו, לצאת מהמקום שלו, לצאת מהמצרים שלו, לצאת מהמצרים שלו. ואדם שלא יודע לצאת מהמצרים שלו, זה דבר שהוא קשה ביותר. יש אנשים שכל פסח הם עוברים אותו פסח, אותו סדר. זה איזשהו טקס שחוזר על עצמו כל שנה ושנה. אבל פסח זה לא טקס של ארבע כוסות ומצות ומרור. זה לא טקס פסח. פסח זה עבודה נפשית כל שנה, עבודה נפשית אחרת, עבודה נפשית עמוקה, כל שנה יש לה תיקון שלו, כל שנה יש רובדים של הנפש שמתקנים אותם בפסח. פסח זה משהו שהנפש שלנו כל שנה יוצאת ממצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אנחנו חייבים לראות את עצמנו כמו שאנחנו יוצאים ממצרים, מהמצרים שלנו. ואם אדם לא עובד על זה, ואדם עובר עוד יום ועוד שנה במצוות אנשים מלומדה ולא מוציא מעצמו מה שצריך להוציא, אז האדם הוא עדיין משובד לפרעו במצרים. הוא עדיין משובד לפרעו שבו, לדברים הרעים שבו, הוא משובד במצרים. מצרים זה שם, מצרים זה היה במצרים, אבל מצרים זה הולך איתנו כל הזמן. לכל אחד יש את הפרעה שלו, לכל אחד יש את הבית עבדים שלו, לכל אחד יש את המצרים שלו. אחד זה תאווה, אחד זה כבוד, אחד זה ממון, אחד זה כך. כל אחד יש לו את הבית האסורים שלו, לכל אחד יש את הבית עבדים שלו, לכל אחד יש את הבעיות שלו. וכל אדם צריך כל שנה לצאת מהמצרים שלו. ואם אדם לא יודע לצאת מהמצרים שלו, ואדם לא עובד על עצמו לצאת מהמצרים שלו, אז הוא לא יצא ממצרים, כאילו לא יצא ממצרים. כאילו לא יצא ממצרים. העבודה של ליל הסדר, העבודה של פסח, של כל השבע ימים האלה, לדעת לצאת ממצרים, לנקות את הנפש שלנו, לרומם, לתאר את הנפש שלנו, לזכך אותה, שנגיע לדרגה של יציאת מצרים. והיצר הרע מטביע בתוך האדם טבעים, שהטבעים האלה קשה לעולמם, קשה לעולמם. ואדם חושב שזהו, זה טבע, הטבע נהיה הרגל. אדם מתרגל לזה, הוא נהיה מכור לזה, זה נהיה חלק מהחיים שלו. וברגע שזה נהיה חלק מהחיים שלך, אתה לא יכול לצאת מזה. אתה שקוע בתוך זה. אתה נהיה חלק מזה, שקוע בתוך זה. ועבודה של פסח, לבאר את החמץ, לנקות, לזכך, לתאר, ותאר ליבנו לעובדך באמת. העבודה של הימים האלה, של ספירת העומר, לעבוד על עצמנו, להכין את עצמנו למתן תורה, שנקבל את התורה בקדושה ובטהרה, בצורה נכונה, בצורה אמיתית, בצורה שהיא אמיתית ונכונה. כי הרבה פעמים אדם לומד תורה, והתורה שהוא לומד היא לא תורה אמיתית וטובה, היא תורה שהיא בלולה בדברים לא טובים. היא יכולה להיות תורה שטובל ושרץ בידו, ואדם צריך שהתורה תהיה תורת אמת. נטע בנו הקדוש ברוך הוא, נוטע בנו תורת אמת. התורה צריכה להיות אמת, תורה של אמת. וככה אדם עולה ומתעלה, ונזכה בעזרת השם כולנו לישועה גדולה, לברכה גדולה, לשמחה גדולה. זכות בבא מאיר יגן בעדכם, רבי אופיר, בעד כל הקהילה הקדושה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, ונזכה כולנו לגאולה, להצלחה, לברכה, לישועה, סייעתא דשמיא, ונחת וכל הטוב בעזרת השם.